ביום ההלוויה, שוב, איזה 4 בבוקר, אני מתעורר, ואני מרגיש את הנוכחות שלו. אני מרגיש את הנוכחות שלו שוב פעם, ואני שוב ניגש למחברת שלי, ושוב, הוא מכתיב לי השלמות, והדבר הראשון שהוא אומר לי, זה אמיתי. כאילו, הוא התייחס לכל הספק שאומר לי, זה אמיתי.
יש לי
והיה לי...
צמרמורות בכל הגוף.
אני גם לי עכשיו. והייתה לי עוד שאלה, המשפחה שלי מאוד לא באה מהמקומות האלה, מאוד לא, מאוד פרקטית, מאוד מנטלית כזאת, וזה לא... והתלבטתי אם לשתף אותם בדבר הזה, והוא אומר לי, תשתף אותם, הם ידעו, הם ירגישו שזה אמיתי. זה לא צריך לדאוג, הם ירגישו שזה אמיתי. ואז הוא התייחס לעוד איזשהו עניין אישי שלי, שאף אחד לא ידע עליו במשפחה שלי. אוקיי? כאילו, זה היה קשור, הייתי אז גם בתהליך של לפני גירוש, כאילו לא ידעתי אם להתגרש, לא להתגרש. הוא התייחס לזה, והוא אמר לי, תלך עם הלב שלך.
רוחניות ותכלס, באמת, זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל, ואני מאסטר בשיטת תטא הילינג, וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם, זה שבזכות הפודקאסט הזה, תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח, ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של רוחניות בתכלס. נמצא איתנו היום ערן שטרן, שהוא מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה בחייהם. היי ערן.
אהלן.
אני ממש ממש מתרגשת שאתה נמצא פה היום ושאני מראיינת אותך, תכף אני אסביר גם למה. בעצם בזכות ערן יש לי את הפודקאסט הזה, כי אני ככה עוקבת אחריו כבר כמה שנים, ויום אחד הוא פרסם שהוא עושה איזשהו וובינר לגבי פודקאסט, וממש התלהבתי, ומיד אחרי זה נרשמתי להתחיל פודקאסט, זה היה עם שני הבנים שלך, וגם השם הזה שאני מקבלת עליו המון מחמאות, וככל שעובר הזמן זה כבר שנה וחצי, אני יותר ויותר מבינה כמה הוא מדויק וכמה הוא מדהים, זה בזכותך, זה ממש עשינו סיעור מוחות, נפגשנו ארבעתנו, ואתה העלית את השם הזה, אחרי שככה תחקרת אותי ושאלת אותי למה את רוצה ומה את מתכוונת ומה המטרה שלך, אז תודה, תודה גדולה וענקית, בגלל זה ממש ממש מרגש אותי.
נגיד שזה... את יודעת, אני נפגש עם הרבה אנשים והרבה שיחות ייעוץ והרבה דברים כאלה והרבה רעיונות נזרקים לאוויר תמיד. אבל הכי הכי כיף זה לראות שרעיון לא רק נזרק לאוויר, אלא גם מתממש במציאות, וזה מדהים.
ממש, ממש. אני מודה ומתוודה שאני כמעט לא הקשבתי לפודקאסטים לפני זה ולא ידעתי מה זה, רק מאוד מסקרן אותי כל מה שאתה עושה, אני עוקבת אחריך ככה בהשראה, ממש אתה מעורר השראה בעיניי. ואמרתי, וואי, מה זה הדבר הזה? אני אבדוק אותו, ופשוט מיד אחרי זה נרשמתי.
מדהים.
כן, אז אני רוצה להתחיל בשאלה שאני תמיד שואלת, השאלה הראשונה שאני שואלת כל מרואיין שלי, זה מה זה מבחינתך רוחניות?
הרבה שנים היה לי קצת אישו עם המילה הזאת, כי יש עליה המון סטריאוטיפים, אז כאילו הייתי נמנע ממנה. היום אני... יותר בשלום איתה. בשבילי רוחניות זה עד כמה אדם מחובר לעצמו, אני חושב, כאילו עד כמה מחובר במובן של, אפשר להסביר את זה, יותר תחושה מאשר משהו לוגי, אבל בגדול זה אנחנו הרבה פעמים, אני הייתי ככה הרבה מאוד שנים, חיים במין... שיש איזושהי דמות חיצונית, איזושהי פרסונה, ויש אותי, אוקיי? זה... לכולנו יש את זה, לכולנו יש פרסונה כזו או אחרת. השאלה היא רק מה המרחק בין, כמה הפרסונה רחוקה ממי שאני. ולהיות מחובר לעצמי בעיניי זה באמת להיות מאוד, שהם מאוד מאוד קרובים אחד לשני. זאת אומרת, what you see is what you get. ואז אני לא צריך להיות באיזשהו מאמץ בלהציג איזושהי דמות החוצה של מישהו שאני לא. וזה בעיניי בעצם אז רוחניות, זה באמת להיות מחובר לעצמי, לפנימיות שלי, למי שאני באמת, לרצונות שלי, למאוויים שלי, אפילו לפחדים, לכאבים שלי, על כל המכלול הזה של מה שהופך אותי למי שאני פה בעולם.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה סוג של אותנטיות?
אותנטיות, אני חושב שזה ביטוי של זה באיזושהי צורה, אני חושב שזה יותר רחב מאותנטיות, אבל כן, אותנטיות היא לגמרי, זה אותנטיות, זאת אמת, זה כנות עם עצמי, זה היכולת שלי להיות בשלום עם כל ההיבטים השונים של מי שמרכיבים אותי, גם הפחות יפים וזוהרים, זה הרבה.
ומבחינתך אין איזה שום קשר לאיזשהו כוח עליון, או לאיזשהו, אפרופו זה שאמרת שהרבה שנים היה לך קשה עם המילה רוחניקיות, האמת גם אני, זאת אומרת זה ישר התחבר לי לרוחניקי, שזה איזה מין טיפוס הזוי כזה עם שרוואל לבן מתנפנף כזה.
רוקד לאור ירח.
מחבק עצים.
כן, בדיוק, זה כן, כן, לשם הראש שלנו ישר זורק אותנו כשאנחנו שומעים את המילה הזאת. אם יש כוח עליון, יש לזה הרבה צורות שאפשר להסתכל על זה. אני לא אדם דתי במובן של אני לא, בענייני מצוות ודברים כאלה, אני לא, אני חושב שיש הבדל גדול בין אם יש כוח עליון, אני חושב שיש אנרגיה, בסדר, שכולנו חלק ממנה, זה אני מאוד מאמין בזה. האם יש גלגולי נשמות וכולי, בעיניי דפינטלי לגמרי, מאמין בזה, חוויתי את זה בצורות מסוימות, אז אני מבחינתי יודע את זה, לא יודע, כאילו, את יודעת, יש אמונה ויש ידיעה, אז מבחינתי אני בא יודע. לקרוא לזה אלוהים, לא יודע, כל אחד יקרא לזה מה שמתאים לו, כן? אני חושב שקצת יש מונופליזציה על הדבר הזה שנקרא אלוהים.
נכון, אני, אגב, זה מעניין שגם כמו משהו רוחני ישר יש לנו את הקונוטציה הזאת, אז משהו, איזשהו כוח עליון, ישר אנשים חושבים על דת, ואני יכולה להגיד לך שאני, עד גיל 40, בכלל לא האמנתי בשום דבר מהשטויות האלה, הזכרת גלגול נשמות וכל מיני, מבחינתי זה היה וודו שמודו, שטויות במיץ עגבניות, וכשהתחלתי להיפתח לזה, ובאמת היום אני לגמרי כבר למעל 16 שנים אני במקום הזה, אז אני גם לא מחשיבה את עצמי כבן אדם דתי, ואני גם לא קוראת לזה אלוהים, אני קוראת לה בכלל אנרגיית הבריאה, אבל זה לא משנה באיזה שם בוחרים, עצם זה שמה שמבחינתי שונה זה שפעם לא האמנתי שבכלל יש כזה דבר, והיום זה ברור לי שיש, כמו שאתה אומר, זה מין ידיעה כזאת, ידיעה ואמונה ברורה שבטח שיש כזה דבר.
כן. אז אני באופן מאוד דומה, אני באתי מהצד הקיצוני השני, אני באתי מעולם מאוד שכלתני, בהשכלה הפורמלית שלי אני מהנדס, תואר שני מנהל עסקים, באתי הרבה שנים באינטל, הייטק, כאילו, משם הגעתי, אז בשבילי כל דבר כזה שכאילו מריח או נוגע קצת בדבר כזה שנקרא רוחני, זה אפילו לא רוחני, זה רוחני, עם כל הזלזול שנובע במשפט במילה הזאת, נכון? זה היה מבחינתי פייק והונאה, ואני זוכר שלפני שנים, לא יודע, זה היה בטח מעל 20 שנה, אני זוכר שאשתי אז, גרושתי היום, חזרה פעם איזה פגישה אצל איזה מתקשרת שהיא הייתה, והיא חזרה כזה עם התרגשות וכולי, ואז אמרתי לה, מה זה השטויות הזאת? היא עושה לך סיבוב, כאילו, וממש זלזלתי בדבר הזה, ובזתי לזה, אז משם הגעתי, כאילו, במקום מאוד 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 סקפטי, מאוד לא מאמין, מאוד מזלזל ומאוד מצמצם את הדבר הזה. משם, זו הייתה נקודת פתיחה שלי מול הדבר הזה.
אז מה קרה? זה תמיד מעניין אותי להבין איך הגיע השינוי הזה, תמיד יש איזשהו מין, זה יכול להיות רגע אחד, זה יכול להיות תקופה שבהדרגה יש איזה מין התעוררות לזה.
אצלי זה לא היה רגע אחד, אני לא חושב שזה רגע אחד, אין איזשהו רגע שאני יודע לסמן, זה תהליך, זה תהליך של באיזושהי דרך זה התחיל מזה שעזבתי את אינטל, יצאתי דרך עצמאית, התחלתי ללוות ולאמן אנשים, אז כאילו, אולי יש איזשהו רגע שכן, הוא לא רגע השינוי, אבל איזשהו רגע מכונן אני חושב, קצת אחרי שעזבתי את אינטל, נחשפתי ל... בארץ עוד אף אחד לא שמע על זה, אבל נחשפתי לסרט הסוד שיצא אי שם ב-2006, זה ממש קצת אחרי שיצאתי לדרך עצמאית, וראיתי אותו, והיו שם שתי דמויות שמאוד התחברתי אליהן, אחת הייתה של בוב פרוקטור, שבהמשך גם נסעתי ללמוד אצלו, ללמוד ממנו באופן אישי, והשנייה הייתה של מישהי בשם אסתר היקס. וכל פעם שהיא דיברה, אני הרגשתי כאילו אני שומע אמת, אבל אמת נקייה. זאת אומרת, לא, תדעת, גם כשאני מדבר, או כל אחד מאיתנו שבעולמות האלה שמדבר ומעביר ידע או תוכן כזה או אחר, אז זה תמיד יהיה צבוע ונגוע בנו. זה יהיה נגוע בתפיסות שלי, נגוע באמונות שלי וכו'. וכששמעתי אותה מדברת, לא הרגשתי את זה. הרגשתי שזה משהו שכאילו, זה בלי ה... לא שמעתי שהאגו שלה התערבב שם, אלא שמעתי את זה כמשהו נקי, לא יודע איך, היום אני יודע להסביר את זה ככה, אז זה היה איזה מין תחושה. אז מאוד התחברתי אליה, ונכנסתי לגוגל, לקשתי את השם שלה, הגעתי לאיזשהו אתר שנקרא אברהם היקס, אוקיי? עכשיו קראו לה אסתר, לבעלה אז קראו ג'רי, נפטר מאז, ואז כאילו, את יודעת, אברהם אז כאילו, המוח הלוגי מיד אמר, כנראה זה אבא שלה, אבא שלהם, לא יודע. כאילו זה משהו עסק משפחתי, אני יודע, משהו כזה. האמת שלא התעכבתי על זה, כאילו איך חשוב הגן שלי הסביר לי את זה, ולא בזבזתי על זה זמן, המשכתי הלאה. והיו שם כל מיני הקלטות MP3 כאלה שאפשר להוריד, והורדתי למחשב וצרבתי על דיסק, אז היו דיסקים באוטו וזה, ובאיזה נסיעה אני שם את זה ואני מתחיל להקשיב. וזה מתחיל בזה שג'רי בעלה מדבר, והוא מסביר קצת על המסע שלהם, ואז הוא מספר שהם עשו התנסות עם כל מיני עם סיאנס. בסדר, כאילו, סיאנס, אוקיי, אני יכול להבין את זה כחוויה מעניינת, אבל בסדר, כאילו, לא, לא, גם על זה לא התעכבתי יותר מדי. ואז הוא מדבר ואומר שכאילו הם נחשפו לתקשור, מבחינתי תקשור, הסברתי לך בדיוק לפני, איפה הייתי מול הדבר הזה, כאילו באיזה מקום. אבל גם כן איכשהו זה עוד ככה, עוד איכשהו אפשרתי לעצמי להמשיך להקשיב, ואז הוא אומר, אוקיי, and now Esther will take a moment and will bring Abraham to us. והמוח שלי עוד מנסה לתרגם את האנגלית לעברית, להבין מה הוא אמר כאן בעצם, והיא פתאום מתחילה לדבר, עכשיו, אתה שומע שזה אותו בן אדם, אבל כל המבטא, האינטונציה, הכל זה נשמע, הכל שונה, הכל שונה. ואני כל כך נבהלתי, שמרוב בעלה קיביתי את הרדיו. קיביתי את ה... לא הייתי מסוגל להקשיב לזה. ואני ממשיך בנסיעה, כשבתוך הראש שלי יש איזשהו קרב כזה, מצד אחד רצון עמוק להמשיך להקשיב לדברים, כי ממש הרגשתי שיש שם משהו, כן? בצד שני, החלק, האגו שלי, השכל, ההיגיון, אומרים לי, מה זה השטויות האלה, מה הקשקושים האלה, פה עושים סיבוב על אנשים. מה קיבלה, מה היא תהפוך לאברהם, מי זה אברהם, כאילו כל הדבר הזה, ואני ממש, אני חושב, זה 20 דקות או חצי שעה, אני נוסע ככה, רדיו שותק, ואני מנסה לפתור את זה בתוכי, באיזשהו שלב הצלחתי להגיע לפשרה, והפשרה הייתה, אני עוזב רגע את הדרך שבה הם טוענים שהמידע הגיע, ואני אקשיב רק למידע. כאילו זה היה מין כזה, מקום כזה, שהצלחתי לעשות עם עצמי שלום עם הדבר הזה, ואז המשכתי להקשיב, ווואו, כאילו זה פתח לי המון. מאז כאילו שמעתי המון ספרים של הדיסקים, הייתי גם בסדנה שלה בארצות הברית לפני כמה שנים, כאילו ממש התחברתי ואני חושב ועד היום אחד האנשים שבאמת מביאות באמת ידע מאוד מאוד משמעותי בצורה נקייה ואני מאוד מאוד אוהב להקשיב וללמוד ממנה. אז זה ככה אולי איזשהו רגע כזה, אבל בעיקר אבל אחר כך עברתי באמת נפתחתי, אז נפתחתי עוד המון דברים ועשיתי תהליכים. עשיתי בעצמי שחזור הגלגולים וכל מיני תהליכים יותר עמוקים ו... ופשוט בעיקר, 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 אני חושב שחוויתי חוויות מאוד משמעותיות שגרמו לי להבין ולדעת שזה אמיתי וזה לא איזשהו וודו או משהו כזה.
זה מעניין כי אני מאוד אוהבת להבין מה היה שוב או רגע או תקופה של התעוררות כזאת, מה הביא אנשים פשוט להסתקרן ולהגיד, אוקיי, אני שם בצד את הבוז, כי גם אני מכירה את זה מצוין, אני תמיד אומרת שאני לא גאה בזה, ועם זאת ממש בזתי לאנשים שהם כמוני היום, ואיכשהו הגיע לידי הספר שורשים ושיעורים בזמן, ואני ממש זוכרת את עצמי ביום שבת במיטה, לא יוצאת מהמיטה, פשוט קוראת את זה בשקיקה, ובדיוק כמו שאתה אומר, אני שמה רגע בצד את איך הוא אומר שהוא הגיע לזה, הוא איזה פסיכיאטר שיפנית איזה מטופלת שלו, ופתאום היא עברה לגלגול קודם, אבל איך שהוא כתב ומה שהוא כתב, וזה פשוט, אמרתי, וואו, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה תפס אותי. זה ממש מזכיר לי את הרגע הזה אצלי.
לגמרי, זה ספר גם כן שקראתי אותו לפני כמה שנים, באותה תקופה פחות או אולי קצת אחרי, ודברים מאוד מאוד ככה, לא יודע, זה פשוט התיישב לי, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו משהו בפנים אמר לי, זה אמת וכזה, אז זה משהו שמאוד מאוד התחבר אליו.
אני יודעת שהייתה לך גם איזושהי חוויה רוחנית מאוד מיוחדת עם אבא שלך, אם מתאים לך לשתף.
אבא שלי נפטר לפני עוד מעט 4 שנים כבר, במאי זה 4 שנים, ולפני שהוא נפטר, בחצי שנה לפני שהוא נפטר, הוא כבר היה במצב של דמנציה מאוד מאוד מתקדמת, ברמה שהוא כבר לא זיהה אותנו, הוא לא זיהה אותנו, לא זיהה את אימא שלי וכולי. ואז היו לי איתו כמה חוויות. הייתה חוויה אחת בערך חצי שנה לפני שהוא נפטר, שבה אני ממש יכולתי כמו לראות את הנשמה שלו ואת הנשמה שלי אחת מול השנייה, מנהלות איזה סוג של דיאלוג ביניהן, לא במילים, אלא בתחושות, שיש שם השלמה וקבלה ואהבה וסליחה, יש שם כל מיני היבטים כאלה. אבל בסוף המפגש הזה אני מוצא את עצמי אומר לו, אבא, אתה יכול לשחרר. כאילו, אם אתה לא רוצה להישאר כאן, זה בסדר, אנחנו נדאג לאימא, הכל בסדר, אנחנו נהיה בסדר. מין אמירה כזאת כאילו, אתה יודע, זה קצת קשוח, אני חושב, עבורי, כאילו, כילד להגיד לאבא שלו, תשחרר, כאילו, אם אתה רוצה. והאמת שאחרי החוויה הזאת, אז ממש ימים ספורים באמת המצב שלו הלך ועוד יותר, עוד יותר, עוד יותר שקע. ואז התחילה הקורונה, אוקיי, והתחילו סגרים, והוא ככה, ברגע שהפסיקו להם את כל הפעילות, הוא היה, עד אז הוא היה יורד לחדר כושר כל יום, הוא היה עושה קצת מתאמצת מרים משקולות בקטנה, הוא היה מצייר, כאילו, חוגים וכל זה, התחילה הקורונה בדיור המוגן שהם גרים, אז סגרו את כל הפעילויות, הוא היה בבית, וממש תוך ימים ספורים הוא הפך להיות ממש סיעודי, והבאתי לו, נכנסתי מטפל וזה, זה היה מצב מאוד מורכב, ואז אני עושה עוד איזה, והמצב שלו התחיל ממש 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 להידרדר, ואז אני עושה עם עצמי איזה מדיטציה כזאת, ושוב הוא מופיע לי, הנשמה מופיעה לי, ואני אומר לו, נורא ביאס אותי, כאילו זו הייתה תקופה שאי אפשר היה, אסרו לעשות הלוויות ולא היה שבעה, כאילו אנחנו מדברים על סגר, כן?
וואו, ממש בהתחלה, כש...
ממש בהתחלה, ממש ממש בהתחלה, כן, לא, ממש. ואני אומר לה, ואני כאילו עוד פעם רואה אותו במדיטציה הזאת, ואני אומר לו, אבא, בוא רגע, תחכה עוד קצת, תן לנו רגע הזדמנות להיפרד ממך גם כמו שצריך, כי זה נורא, נורא ביאס אותי שלא תן לנו הזדמנות להיפרד ממנו כמו שצריך. ולמחרת המצב שלו מתייצב.
התייצב.
התייצב.
וואו.
וזה ממשיך, ואז הסגר נגמר, ומתחילים טיפה לשחרר ככה וכולי, ואז אנחנו מגיעים לאמצע מאי, וזה יום ההולדת שלי. ובמצב שלו אז כבר, הוא היה כבר במוסד סיעודי, כבר מטפל כבר לא הסתדר, הבנו אותו, אם צריכים לראות אותו במוסד סיעודי, וזה כבר היה נראה שזה, בתחילת אותו שבוע, בתחילה של אותו שבוע, אני פשוט מקבל ידיעה, אני מקבל ידיעה שזה יקרה עכשיו, השבוע, ואני מקבל ידיעה שזה יהיה קרוב, שזה יהיה ממש בסמוך ליום הולדת שלי, משהו כזה, אני פשוט מקבל ידיעה כזאת, ובאמת היום הולדת שלי מגיעה, ובינתיים הכל בסדר איתו, והיום מסתיים. ואני הולך לישון באותו יום, וממש לפני, שנייה לפני שאני ככה רוצה מעיניים, אני מסתכל על השעון ליד המיטה, ואני רואה שהשעה בדיוק 0000, כאילו בדיוק היום מתחלף. יום הולדת שלי הסתיים והיום מתחלף. ואני עוצם את העיניים ואחרי, אני עוד לא נרדם, ואחרי כמה דקות אני פתאום מרגיש את הנוכחות שלו. לא יודע איך להסביר את זה, ידעתי שזהו, פשוט ידעתי, מרגיש את הנוכחות שלו. ואני קם מהמיטה ואני מתיישב ליד השולחן ולוקח את המחברת שלי, ואני פשוט, הוא פשוט מתחיל להכתיב לי.
וואו.
והוא אומר לי בהתחלה, אומר לי, זהו, ערני, זה מסתיים, אני לא אתעורר מהשינה, כך הוא אומר לי, ומתחיל להכתיב לי מכתב פרידה לכל המשפחה. ואני כותב, כותב ובוכה, כותב ובוכה, כותב ובוכה כזה, ובסיום בסיום הוא בעצם מראה לי איזשהו ויז'ן, איזושהי תמונה כזאת של טלפון, שהטלפון שלי מצלצל, ואני רואה שזה אחי הגדול, ושהוא נותן לי את ההודעה שאבא נפטר. עם זה זה מסתיים. זהו, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא קורא את מה שהוא נתן לי, כאילו עד שהוא לא עוזב, אני לא מתעסק בזה יותר. סוגר את המחברת ואני חוזר למיטה, לא יודע איך אני נרדם דווקא, כאילו זה מפתיע קצת, אבל נרדם. ואני קם בבוקר ואני מחכה להודעה. והיא לא מגיעה. אנחנו מתקשרים למוסד הסיעודי, והם אומרים שהכל בסדר, והוא התעורר בבוקר. וזה השלב שכבר מתחילים, אוקיי, מתחילים להיכנס מלא ספקות. אולי הזיתי את זה, אולי המצאתי את זה, אולי זה wishful thinking או משהו כזה. לא יודע, כאילו מאוד אמר מלא 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 ספקות. והיום מתקדם, היום מתקדם, ודקה לארבע בצהריים אני כבר נמצא אמור לפתוח סדנה, אני כבר מדבר עם האנשים בחדר, באולם. ואני מרגיש את הטלפון שלי רוטט בכיס, בארבע אני אמור להתחיל הסדנה, דקה לארבע הטלפון בכיס, כי אחרת הוא פשוט לא היה איתי הטלפון. ואני מסתכל ואני רואה על הצג שזה אחי הגדול, ואני יודע. אני פותח את השיחה ואומר לי, אבא נפטר, הוא הלך לישון צהריים ולא התעורר.
וואו.
כן. ולמחרת בבוקר, ביום ההלוויה, שוב, איזה ארבע בבוקר אני מתעורר, ואני מרגיש את הנוכחות שלו. אני מרגיש את הנוכחות שלו שוב פעם, ואני שוב ניגש למחברת שלי, ושוב הוא מכתיב לי השלמות, והדבר הראשון שהוא אומר לי, זה אמיתי. כאילו, הוא התייחס לכל הספק שאומר לי, זה אמיתי.
יש לי
והיה לי...
צמרמורות בכל הגוף.
אני גם לי עכשיו. והייתה לי עוד שאלה, המשפחה שלי מאוד לא באה מהמקומות האלה, מאוד לא, מאוד פרקטית, מאוד מנטלית כזאת, וזה לא... והתלבטתי אם לשתף אותם בדבר הזה, והוא אומר לי, תשתף אותם, הם ידעו, הם ירגישו שזה אמיתי. זה לא צריך לדאוג, הם ירגישו שזה אמיתי. ואז הוא התייחס לעוד איזשהו עניין אישי שלי, שאף אחד לא ידע עליו במשפחה שלי. אוקיי? כאילו, זה היה קשור, הייתי אז גם בתהליך של לפני גירוש, כאילו לא ידעתי אם להתגרש, לא להתגרש. הוא התייחס לזה, והוא אמר לי, תלך עם הלב שלך. כאילו, פשוט נתן לי איזושהי הנחיה. מאוד מאוד ברורה, ואז הכתוב לי המשך למכתב מיום קודם. אז אחרי החוויה הזאת, שהייתה מאוד מאוד משמעותית, כאילו אני יודע שזה אמיתי.
וואו.
כן.
זה מעניין שאנשים יקרים לנו באמת מגיעים להיפרד מאיתנו. זה קרה לי גם עם סבתא שלי ז"ל לפני עוד 4 ימים, זה 7 שנים. וזה קרה לי גם עם סבא שלי, שזה שנה וחודשיים, שממש ידעתי שזה הסוף. אני כבר אז כן הייתי, כבר כן הייתי עמוק, אני בטטיילינג, וזה הכי להתחבר לאנרגיה יודעת כל, ולקבל מסרים ולדעת ולקבל תשובות לכל מיני דברים. וממש גם עם סבתא, פשוט המקום הזה שלה לשחרר, אז עשיתי את זה, אני קיבלתי את זה גם בשביל סבתא וגם בשביל סבא, ואני זאת שהלכתי ואמרתי לאימא, ותגידי לכולם, ותגידי זה שישחררו אותם, די, הם כבר לא רוצים להיות פה, הם כבר סובלים, ובסך הכל באמת הם הגיעו לגיל מופלג והכל טוב, ואחרי שכולם סיימו לשחרר אותם, זהו, הם באמת השתחררו מהגוף הפיזי, וזאת עצה שאני מאז נותנת לכל מי שמגיע אליי, וכל מי שיש איזשהו משהו כזה של בן אדם יקר, שהוא כבר סובל, זה לא שעוד הוא יכול לחיות חיים טובים, ויש לנו קצת פוביה ממוות בחברה שלנו. וכביכול להאריך את החיים כמה שרק אפשר, אבל זה לא... איכות חיים זה בעיניי הרבה יותר מכמה חיים חיינו כאן.
לגמרי, אני מסכים. אני יודע גם עבורו שזה היה כבר, כאילו כבר תקופה ארוכה, אז הוא ביקש לחזור הביתה. הוא היה אומר את זה, אני עומד ליד הדלת, הוא אומר, תיקחו אותי הביתה, תיקחו אותי הביתה.
וואו.
ולמה אתם לא לוקחים אותי להורים שלי? כל מיני משפטים כאלה, כאילו, לא זיהה את הבית שלו, כן, אבל זה כאילו בשכלתני אפשר להגיד, אבל אני התייחסתי לאמירות האלה בצורה אחרת.
כן. שני הסבים שלי היו ניצולי שואה, ולקראת הסוף סבא ממש אמר לי ככה, שכל פעם שהייתי באה והייתי מחזיקה לו את היד או מלטפת אותו. אגב, סבא שלי היה מאוד רוחני, הוא הכי האמין בזה. אנחנו נגיד בקורסי תטא הילינג שולחים, עושים מעגל ריפוי מרחוק, זה נקרא, שולחים ריפוי לאנשים שמסכימים, הוא תמיד הסכים, והוא מראש היה אומר לי, כל פעם שאת שולחת לי, אני מסכים, רק תשלחי. לא תמיד הייתי מספיקה להגיד לו מראש, אז הייתי מתקשרת יום למחרת, אומרת לו, סבא, שלחתי לך ריפוי, אומר לי, אני יודע, הרגשתי. הוא היה מאוד מאוד רוחני, וגם באיזשהו שלב הוא אמר לי, אני מתגעגע לאימא, וכשאת מלטפת אותי, זה מזכיר לי איך אימא ליטפה אותי. הוא היה נער בן 14 כשפרצה המלחמה, והוא הופרד מהוריו, ובעצם הוא לא ראה אותם. וכן, ויש איזה משהו כזה,
גם
הוא
אבא שלי
אמר כבר...
בגיל הזה במלחמה.
כן?
כן, בהונגריה, בבודפשט, כן.
גם הסבים שלי מהונגריה, זאת אומרת, כן. לא מבודפשט, סבא מאיזה כפר בצפון וסבתא מאיזה כפר בדרום.
אז הם גרו באיזשהו כפר, וקצת לפני, כמה שנים לפני המלחמה הם עברו לבודפשט, וכשהנאצים נכנסו הם כבר היו בעיר.
וואו, מה הסיכוי?
כן. אבל גם היה סביב הגיל הזה, עכשיו 14-15 כשהם, כן, במלחמה.
כן, אז... גם קרה לי עוד כמה פעמים, קרה לי שמטופלת שככה ממש ליוויתי אותה אל מותה, זאת אומרת היא הייתה עם סרטן. אז בימים האחרונים של החיים שלה היא ממש הייתה, כמו שאתה אומר, פתאום אתה מרגיש את הנוכחות של הבן אדם, אז היא ממש הגיעה אליי לבקש כל מיני דברים, והייתי ככה מתכתבת בוואטסאפ עם בני משפחתה, היא ביקשה ככה, היא ביקשה ככה, מי שהתכתבתי איתה הייתה גם מאוד רוחנית, וגם למדה אצלי כמה קורסים, אז יכולתי בחופשיות לעשות את זה. והיא אמרה לי, כן, אני יודעת, אני גם הרגשתי את זה, וזה באמת מדויק, וזה מה שמתאים לה, וזאת אומרת, היא ממש הייתה דרכי מבקשת כמה דברים. אז כן. אז יש כאלה דברים.
רגע, אני מרגיש אותו כאילו, אם אני נוסע ואז הוא אומר לי, כאילו, בדרך כלל זה שאני לא רחוק מהבית קברות, אז הוא אומר לי, בוא תגיד שלום כזה.
אנחנו, כן, האמת היא שאני מרגישה שסבתא במיוחד שומרת אלינו, היא, המשפחה הייתה מאוד מאוד חשובה לה, מאוד. וכל פעם שקורה איזשהו משהו, אנחנו עברנו השבוע משהו מאוד מאתגר במשפחה המורחבת, וממש הרגשתי איך סבתא שומרת שם מלמעלה, וממש נמנע אסון גדול, זאת אומרת, באמת חווינו סוג של נס. בסופו של דבר בדיעבד, וזה ברור לי שסבתא שם, סבתא שם שמרה מלמעלה. הרבה פעמים, אגב, יש משהו כזה שנקרא מלאכים שומרים, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אז המון פעמים סבים הופכים להיות המלאכים השומרים של נכדים, של נינים, המון פעמים אני רואה את זה.
יש אגב ספר נוסף שלי עשה המון 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 סדר בראש ושקט בנפש, זה מכתבים מהעולם הבא של נורית אלדר.
לגמרי.
כל מה שקשור למוות עשה לי הרבה שלום עם העניין הזה, וגם בתהליך פרידה מאבא, אז ממש השלבים שהיא מתארת שם, ממש חוויתי את זה איתו. כאילו, ממש חוויתי את זה, והיו מקומות שכאילו אפילו בצורה מסוימת כאילו תמכתי בסוג של המעבר שלו, זה היה מאוד כזה.
אני קראתי את הספר הזה וישר אמרתי, מי זאת שכתבה אותו? אני רוצה להכיר אותה. זה בול מה שאני מלמדת בקורסים שלי. אני רוצה שהספר הזה יהיה על כל מדף בישראל, בכל בית, שכל אחד יוכל, ילדים וזה יוכלו להושיט יד ולקרוא. ואני יודעת שגם ביניכם נוצרה ידידות, זה עשיתם גם, כן, וגם בינינו.
כן, אני שם מאוד מיוחדת, נורית.
ממש. מסכימה איתך. אז איך היית אומר שהחיים שלך השתנו בעקבות הדבר הזה? גם אני יודעת שאתה ככה מדי פעם אומר שהתמודדת עם איזשהו אתגר לא פשוט, ואם מתאים לך לספר על זה.
כן, לפני 5 שנים חליתי בסרטן והחלמתי, וזה לקח אותי עוד בעקבות הסרטן. אני חושב שזה היה עוד איזשהו בוסט כזה להעמיק עוד יותר פנימה. ואז באמת נכנסתי כל מיני תהליכים טיפוליים מאוד מאוד עמוקים, ושם באמת גם חוויתי כמה חוויות מאוד מאוד משמעותיות, נגיד רוחניות, אם אפשר לקרוא להן. וגם כל הדברים שחוויתי שם היו מאוד משמעותיים, שעזרו לי, אחד, באמת להתחבר למי זה ערן בכלל, ומה חשוב לי יותר, מה חשוב לי פחות. וכמובן זה הוביל להרבה מאוד גם שינויים בחיים בהמון היבטים. אני חושב שאין כמעט היבט בחיים שלי שלא נגעתי בו או ממשיך לגעת בו ולהשתנות. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, שזה לקח אותי. אני היום בריא והכל בסדר. בדיוק אתמול כתבתי על זה פוסט של הנקודת ציון של ה5 שנים. כן.
כיף, איזה כיף.
אבל זה הולך איתי, כאילו כתבתי על זה אתמול במובן שיש לי שעון מעורר פנימי, שכל הזמן מזכיר לי לא להירדם ולבחון את עצמי ולבדוק את זה. אז זה כזה, זה נשאר איתי מאז, כאילו, מבחינתי לגמרי יכול לראות איך הסרטן היה עבורי סוג של מתנה, שזה אולי הדבר הכי קלישאתי לומר, כן, אבל לא שהייתי רוצה לאחל לאף אחד, או לא רוצה לחשוב על זה שוב, אבל זה קרה, ועברתי את זה, וכנראה הייתי צריך לעבור את זה, או יותר נכון, היה לי ברור אחרי שהחלמתי ש... אני זימנתי לי את זה, זאת אומרת, אני יצרתי את זה
באמת?
בחיים. ככה, כן, ככה הסתכלתי על זה.
איך זה היה לך ברור?
אני לא חושב שאירוע כזה, שוב, זה לא, לא זה יכול להיות כל דבר, עם כל איזשהו אירוע מאוד, משבר כזה או אחר שאנחנו חווים בחיים שלנו. כמה דברים שאני חושב על זה. אחד זה שלא הייתי מקבל אתגר כזה אם לא הייתי מסוגל להתמודד איתו. אוקיי? זאת אומרת שזה משהו ש... היה נדרש בשביל ההתפתחות שלי, בשביל החוסן שלי, או מה שזה לא יהיה. ושתיים, זה היה לי מאוד ברור שאני עצרתי את זה. זאת אומרת, הנשמה שלי ביקשה את החוויה הזאת. ואמרתי, אוקיי, אם הנשמה שלי יצרה את זה, אם אני עצרתי את זה, אני יכול גם לסיים את זה. וגם אם הנשמה שלי ביקשה את זה, אז כדאי שאני אבין למה. כדאי שאני אבין מה השיעור פה, מה ההתפתחות, מה השינוי שנדרש כאן. זה לא טריוויאלי כאילו לשאול את זה ולחפש את זה, כי את יודעת, אני רואה שבעקבות זה הגעתי למטפלת שעבדתי איתה כמעט 3.5 שנים אחר כך, ודבר שאמרתי לה, אמרתי, אני רוצה להבין מה, למה קיבלתי את החוויה הזאת, למה הייתי צריך למשוך סרטן לחיים שלי, לחפש את התשובה לדבר הזה. אז
מתאים
היה...
לך לשתף מה התשובה שקיבלת?
היו לזה הרבה רבדים, אבל בגדול יכול לראות, אם דיברתי בהתחלה על להיות כמה שיותר קרוב לעצמי, אז ראיתי כמה רחוק מעצמי הייתי. Okay, ראיתי כמה הייתי בהרבה מקומות, בכל מיני היבטים של ריצוי בחיים שלי, בוויתור על דברים בחיים שלי. ראיתי את כמה הפרסונה שלי חזקה מול מי שאני, זאת אומרת מול מי שאני באמת הכוונה. אז עשיתי שם הרבה עבודה של לנקות, ראיתי כל מיני היבטים בחיים שלי שלא תואמים אותי יותר, שאני נמצא במקומות שלא נכונים לי, שאני נמצא עם אנשים שלא נכונים לי. ראיתי הרבה, זה היה מאוד, זה היה רחב, כן, זה לא איזשהו משהו רק נקודתי, אבל בגדול אם הייתי שם איזה כותרת, זה באמת הרבה מקומות של ריצוי וויתור.
אתה מדבר עם מישהי שרוב חייה עדיין הייתה ילדה טובה ומרצה, מכירה את זה מצוין.
כזה.
וגם באמת העבודה שאני עושה, ואני קוראת לזה שנפתחתי לעולמות הרוח, ו... כל כך שינתה את המקום הזה, וזה מצריך המון אומץ מה שאתה מספר, לראות את כל הדברים האלה, וגם מילא להבין אותם, אבל לפעול בהתאם למה שאתה רואה. זה הרבה פעמים אנשים מאוד נוח להם במשבצת שלהם, גם אם היא לא באמת נוחה, אבל לעשות את השינוי, וזה הרבה אומץ צריך.
אני שומע את זה הרבה. היה לי תקופה מאוד ארוכה, היה לי קשה לקבל את הדבר הזה על עצמי, כאילו לא תפסתי את עצמי כאמיץ, היום אני יותר בשלום עם זה. אני כן יכול להגיד אבל שנכנסתי לכל התהליך הזה לא מאומץ אלא מפחד. זאת אומרת, הפחד שלי היה זה שאם אני לא אבין מה הסיבה, אז אני אקבל סיבוב שני, וכנראה שסיבוב שלישי לא יהיה. אז בא מהמקום הזה, זה היה הכוח המניע. הרבה פעמים מונעים כשאנחנו עם הגב לקיר, אז אני לגמרי הרגשתי את הקיר בנקודה הזאת.
ועדיין אני מכירה ופגשתי כמה וכמה אנשים שאפילו גם קיבלו סיבוב שני, ומבחינתם זה גנטיקה, מבחינתם זה אין מה לעשות, מבחינתם זה הקלפים שחולקו להם וזהו.
כן, אני לא חושב שזה ככה. אני לא חושב שזה קשור לגנטיקה שלנו, אני חושב שזה לגמרי רגשי, אני חושב שבסופו של דבר הגוף אומר את דברו, הגוף מדבר, כשאנחנו לא קשובים לנפש, אנחנו לא קשובים לנשמה שלנו, כשהיא מדברת איתנו, אז הגוף צועק, בזה אני מאמין.
בול, בול מה שאני חושבת. זה, אני זוכרת שאני הייתי ילדה, אז אנשים שנגיד חוו איזה שהם כאבים או איזה שהם תסמינים שכביכול הרפואה הקונבנציונלית לא מצאה טייטל, אמרו לא זה שום דבר, הכל בסדר, היו אומרים על זה, זה פסיכוסומטי. כביכול זה משהו שהנפש יצרה. אני אומרת, הכל זה פסיכוסומטי.
הכל פסיכוסומטי, אני גם חושב.
זה,
אני גם חושב.
הגוף שלנו הוא איזושהי נורת אזהרה, שוב, אם משהו לא בסדר, כן? אם משהו כואב, מציק, זה איזושהי נורת אזהרה של לעצור ולהסתכל מה קורה פה. זה לא סתם, זה לא במקרה, שום דבר.
כן, לגמרי, אני לא מאמין בזה קרה לי. יכולתי לפתור את הסרטן בזה קרה לי. יש הרבה אנשים שזו ההתייחסות שלהם, סוגרים את הפרק, ממשיכים הלאה, אני לא יכולתי. לא יכולתי להסתכל על זה ככה.
אז איך נגיד השגרת חיים שלך השתנתה, או מעבר לזה שאמרת שהבנת שנגיד היית עם אנשים שלא התאימו לך, או שהיית מרצה, מה בעצם השתנה?
מלא. לא, באמת, אני כל ה... תראי, בדברים המאוד ברורים, החיצוניים לכאורה, אז התגרשתי, מצאתי אהבה חדשה, מקום מגורים השתנה, הצורה, העסק שלי השתנה, סביבת החברים שלי השתנתה, האינטראקציות שלי עם אנשים השתנו לחלוטין, אני היום...
תן לי דוגמה למשל לאינטראקציה שהשתנתה של ערן שלפני הסרטן וערן של היום.
היום הקשרים שיש לי, אני מכיר המון אנשים, יש לי המון מעגלים גם, אבל אם נסתכל רגע על המעגלים של אנשים שקרובים אליי, שקרובים מבחינתי, זה מישהו שאני יכול לשבת איתו ולשים את הלב שלי, את הלב השוטט שלי, שוטט דם על השולחן. אוקיי, זה הגדרה מבחינתי, זה מישהו שאני יכול להיות בו מולו הכי פגיע, לא במיטבי, הכי כואב, ואני יכול לשים את זה מולו. בסדר? זה מבחינתי קשר משמעותי. אז כמות האנשים שיש לי שהקשר איתם הוא כזה, היא היום הרבה יותר גדולה ממה שבעבר. וזה בעצם קשרים שמבוססים על אמת ועל כנות ועל אינטימיות מאוד מאוד גבוהה, ועל יכולת להביא פגיעות ולשים, להיות פגיע מול אנשים. זה לא היה בעבר. זה לא היה בעבר. לפני הסרטן, אני הייתי ערן, חזק, לא צריך עזרה מאף אחד, יודע, כאילו כזה. זה מאוד השתנה. אני היום הרבה יותר בלא יודע מאשר ביודע. מפחידים אותי אנשים שיודעים כמו שהייתי. כן, כי אם אתה יודע הכל, אז אתה לא פתוח ללמוד שום דבר חדש, ואנחנו לא יודעים.
נכון.
זה יהיר לחשוב שאנחנו יודעים.
מסכימה איתך. ככל שאני לומדת, אני מבינה כמה אני עוד לא יודעת.
כן, ואנחנו גם לא נדע, זאת אומרת, זה לא שיש פה איזושהי נקודה שצריך להגיע אליה ואז אנחנו נדע, זה לא יהיה כזה, אנחנו אף פעם לא נדע. לא נדע הכל, אז סבבה, אז אני, זה דווקא מאפשר יותר סקרנות
מסכימה איתך לגמרי.
ולגלות את החיים, אז אני היום יותר בתהליך של חקירה וגילוי כזה. ומשתדל לא להסתכל על דברים כעל מוחלטים וידועים, כי באמת זה לא כזה.
לגמרי. אתה אמרת עוד בהתחלה ככה כשראית את הסרט של הסוד ושמעת את אסתר איקס שם, ואמרת משפט כזה שאני עוד חושבת עליו. אמרת שהרגשת אצלה אמת, להבדיל מאנשים רוחניים אחרים שאצלם תמיד זה צבוע או מין משהו כזה. וגם אמרתי לך, אני עוקבת אחריך כבר כמה שנים, אני ברשימת תפוצה שלך. היה לך לפני איזה כמה זמן מייל כזה מאוד מאוד ארוך כמו על ההונאה של עולמות הרוח.
הצד האפל של עולם ההתפתחות האישית,
כן. מתאים לך קצת לדבר על זה?
כן.
קראתי את זה מאוד בעניין.
כן, זה היה דבר שהתבשל בי תקופה ארוכה עד שהוא ככה יצא, זה יצא ממש לפני יום כיפור, לא האחרון, אלא זה שלפניו, משהו כמו שנה וחצי. קודם כל, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מדברים ואנחנו מעבירים איזשהו ידע, תוכן, משהו זה, אז הוא נגוע, בסדר? נגוע לא במובן הרע, הוא צבוע בצבע שלנו. זאת אומרת, גם את וגם אני יכולים לדבר בדיוק על אותו עניין, בסדר? על אותו נושא. את תביא אותו בדרך אחת, אני אביא אותו בדרך אחרת. לא שיש פה דרך נכונה, וכל אחד מביא את זה מתוך עצמו. אז כולנו עושים את זה, כולם עושים את זה כל הזמן. אצלה הרגשתי שזה באמת עובר דרכה ולא נדבק, היא לא נדבקת לזה, משהו כזה. זה מה שהרגשתי אצלה. מה שבאמת כתבתי לפני שנה וחצי, זה באמת איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא פוסט, זה 18 עמודים לדעתי.
ממש, היה מאוד ארוך.
זה מאוד ארוך. זה איזשהו גילוי דעת, מניפסט, לא יודע. שכתבתי שנקרא הצד האפל של עולם ההתפתחות האישית. אני הרבה מאוד שנים בעולמות האלה, כמעט 20 שנה. אני אגיד בצניעות שאני אחד מה, לא יודע, אבות מייסדים, אבל אני אחד מעמודי התווך של התעשייה הזאת בישראל, הרבה מהדברים שקורים כאן היום, זה על בסיסים על דברים שאני יצרתי בזמנו, לא לבד, אבל כאילו, אני חושב שאני באמת, אני מכיר את העולם הזה מאוד 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 טוב, וגם רוב הדברים שכתבתי שם עליהם, אני חטאתי בכולם, זאת אומרת, אין שם שום דבר שאני בא ואומר, אתם ככה ואני לא, אני אומר את זה גם בהתחלה, אני חטאתי בכולם, ואני חושב שדווקא מהמקום הזה, אז אני מרגיש שיש לי את המקום ואת היכולת ואת הזכות להגיד את הדברים האלה. וציינתי שם כמה, אני חושב, כשלים שיש בעולמות האלה של התפתחות אישית, זה מאוד מפורט, אבל בגדול אני יכול להגיד כמה דברים עיקריים, אני חושב שהעולמות האלה של התפתחות אישית, אחד הדברים שהם עושים שהוא לא בריא, זה שהם יוצרים איזשהו מצג שווא של יש איזושהי נקודה בחיים שאם רק נעשה מספיק מה שזה לא יהיה, פרקטיקות כאלה ואחרות, אז נגיע אליה, וזו הנקודה שהחיים שלנו יהיו מושלמים. Okay? וגם כל מה שאנחנו חווים בחוץ, בפייקבוק, באינסטגרם, וכל הדבר הזה, אנחנו רואים את החיים המושלמים של כל אותם הורים, והכל תמיד טוב וחזק ומהיר ויותר ועוצמה, וכל מיני מילים יפות כאלה. והמציאות היא לא כזאת. המציאות היא לא כזאת. המציאות יש בה רגעים נפלאים, ויש בה רגעים מאוד מורכבים וקשים. וחלק גדול, לא, אני מכיר גם את רוב הדמויות שפועלות בעולמות האלה, אני מכיר ומכיר היטב, ואני יודע גם שהחיים שלהם לא מושלמים, ושהם מתמודדים עם קשיים ועם דונים, אתגרים ועם הכל. הבעיה היא שלא מראים את זה. הם לא מראים את זה.
אוקיי.
וכשלא מראים את זה, אז זה לא אמת. אוקיי? וזה יוצר אצל האנשים איזושהי תפיסה, יוצר המון בעיות הדבר הזה. אחד, זה יוצר מצג שווא. אוקיי? אז אתה כאילו, אתה במרדף אחרי איזשהו יעד שהוא לא ריאלי. שתיים, אתה חושב שרק אצל כולם החיים נפלאים ורק אתה דפוק, אוקיי? אז זה איזשהו, זה בעיה, זה ממש ממש מוריד ביטחון, זה ממש בעיה הדבר הזה. וזה גורם לאנשים הרבה פעמים להיות מאוד מתוסכלים, כי הם הולכים לרכוש כלים או ידע, מה שזה לא יהיה. הם רוכשים אותו והם לא מגיעים למקום הזה, הם אף פעם לא יגיעו אליו גם, אבל אף אחד לא אומר להם את זה. ואז גם הם יכולות שהם לקחו כלים מאוד מאוד טובים, וגם שמאוד עזרו להם גם, אבל הם לא מכירים בערך של זה, כי הם לא הגיעו לנקודת האופטימום הזאת שמכוונים שאנחנו צריכים להגיע אליה, ששוב, היא לא קיימת. אז זה איזשהו כשל, דיברתי פה, הרבבתי פה כמה כשלים ביחד, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, ומאוד מאוד, אני חושב, לא בריא.
זאת אומרת, אתה, אם אני מבינה נכון, אתה מתייחס לזה שכל מיני מורים רוחניים למיניהם, או אנשים שעושים, מלמדים שיטות של התפתחות אישית, פתאום אני שומעת אותך בהד. מה, עשית איזשהו משהו? זהו.
רק הרמתי את הקוט, אני אוהב את זה.
גדול. טוב, נעלם. פתאום שמעתי את עצמי בהד אצלך. אז בבקשה לא להרים את הכוס יותר.
גם ככה נגמר.
וואי, רגע, אני שוב שומעת את עצמי צוחקת. משהו מוזר ברמות. לא, זה לא קשור אליי. לא, הפסיק. טוב. בכל מקרה, אם אני מבינה נכון, אז עצם העובדה שמי שמלמד את השיטות האלה, לא אומר שזה לא ב-100% מהזמן ככה, לא אומר שהוא גם חווה לפעמים קשיים, על זה אתה מדבר?
כן, גם על זה, כן. עכשיו, יש מאוד היבט, כאילו, אתה יודע, אתם מוכרים לנו כל מיני שיטות, מודלים, נוסחאות וכולי, וגם אני, הייתה לי סדנה שקראתי לה נוסחה בהירותי, כן, זה לא, אבל אין דבר כזה, אין נוסחאות, אין שיטות. יש משהו שאולי עבד לי, אוקיי? יכול להיות שעובד לעוד כמה אנשים, יש הרבה אנשים שזה לא יעבוד להם, בסדר? זה לא, החיים זה לא מתמטיקה, זה לא 1 פלוס 1 שווה 2 החיים, זה לא כזה. ואנחנו, אבל כאנשים, כבני אדם, אנחנו מאוד מחפשים את הנוסחאות, אנחנו מחפשים את הגלולות קסם. ואז מהצד השני, זה נורא קל למכור לאנשים גלולות קסם, כי זה מה שהם מחפשים. אנשים מחפשים שיטות, אנשים מחפשים נוסחאות, אנשים מחפשים שיגידו להם, תעשה 1, 2, 3, וזה יעבוד לך. אז זה גם מה שהם מציעים להם, כי שיווקית זה תופס. אבל זה לא ככה. אוקיי? זה יכול להיות שיש לי באמת משהו שהוא עבד, אני לא אגיד שלא, אבל את יודעת, זה לא רק, זה לא על הפעולות שאני אעשה א', ב', ג', ד', וזה שמש יפתור לי את הבעיה. זה לא זה. הרבה פעמים אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות, הם יודעים מה הדרך, הם פשוט לא עושים. ולמה הם לא עושים? כי בתוכם יש כל מיני זרמים תת-קרקעיים, נקרא לזה, שמונעים מהם לעשות את הדבר הזה. אז מה זה קשור שעכשיו למדתי שיטה שעובדת, שעבדה ל-100 אנשים לפניי? אם אצלי הזרמים התת-קרקעיים, כן? לא מאפשרים לי לבצע אותה, או שאני לא אבצע אותה מהמקום הנכון, אז זה לא יעבוד. ובדברים האלה כמעט לא נוגעים, ולא נותנים להם מענה, ולא מתייחסים אליהם בכלל, ואז זה יוצר מצב שיש גם הרבה מאוד נפגעים מהדבר הזה, נפגעים במובן של אנשים של הבטחות שלא ממומשות, של אנשים שמתוסכלים, של אנשים זה אפילו, אתה יודע, העולם של התפתחות אישית בעיניי אמור לעשות אפליפטינג, להרים אנשים, וזה אפילו מוריד אותם. ואני יודעת, אני הייתי במקומות האלה, אני מכיר את זה היטב, אני זוכר שהיינו עושים בכל מיני מפגשים, היינו פותחים אותם בדבר שהיה נקרא סבב הצלחות. בסדר? ואז כל החברים בקבוצה משתפים בהצלחות שלהם. שמצד אחד יש בזה משהו שנורא אינספיירינג, נורא נותן השראה. אבל אני זוכר את המבטים ואת איך נראו האנשים שלא שיתפו. אוקיי? ותמיד בסוף יש לך את אותם 10-15% אולי של האלה שתמיד משתפים, ויש לך את כל השאר, הרוב הדומם. ואצל חלק מהדוממים, באותו רגע הם חווים משהו אחר, הם חווים אי יכולת, הם חווים השוואתיות מאוד קשה, ביקורת עצמית, שיפוטיות מאוד מאוד קשה, זה משאיר אותם במקום שהוא לא אמפאוורינג, במקום שהוא מאוד מוריד, שמאוד מתסכל, ולא הייתה לזה התייחסות, כי מהללים רק את אלה שהצליחו. ויכול להגיד לך, בתוכניות בשנים האחרונות שלי, אני דווקא רוצה לשמוע, שוב, יש מקום להצלחות, אבל אני דווקא רוצה לשמוע מאלה שלא הצליחו, אני רוצה לשמוע מאלה שהתמודדו ושם. ובכל פעם שהייתי נכנס עם מישהו כזה שהיה מוכן לפתוח ולשתף למה הוא לא הצליח, שם קרו ניסים, באמת, כאילו במקומות האלה קרו ניסים, כי פתאום משהו נפתח, פתאום אפשר לדבר על הדבר האמיתי, על מה, על, 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 על אותם זרמים תת-קרקעיים שמונעים מהבן אדם לעשות, ושם באמת חלה התפתחות.
אני מסכימה איתך לגמרי, ועדיין מבחינתי זה בסדר ש... אני באופן אישי למדתי הרבה שיטות, וחלק באמת פחות התחברתי אליהם, פחות עבדו לי. הטטה הילינג למשל מאוד מאוד עובד לי, ואני עזבתי עבודה שמאוד אהבתי, והיה לי כיף להיות בה, כי רציתי ללמד כמה שיותר אנשים את השיטה הזאת שעבדה לי. אני לרגע לא הצגתי את זה כגלולת קסם, ועדיין אני לא רואה פסול בזה שאני רוצה שגם אנשים אחרים יחוו את זה. זאת אומרת ש...
לא,
שיהיה את ה...
אני לא חושב שזה פסול. אני לא חושב שיש בזה פסול בכלל, לא, ממש לא. אני רק אומר שצריך, כל מה שאמרתי שם, זה לא, גם לא ניסיתי לפסול שום דבר, אלא פשוט רציתי להעיר באלף, שאנשים יראו ויבינו את המשמעות. זאת אומרת, זה יכול להיות שמישהו רוצה ללמוד את ההילינג כי הוא שמע על דברים טובים ואחלה, נהדר. רק תגיע מפוקח, תגיע מפוקח שתדע שזה, יכול להיות שזה יעבוד לך טוב, יכול להיות שזה יעבוד לך פחות, יכול להיות שתתחבר, יכול להיות שלא. אוקיי? זאת אומרת, אין כאן
הבנתי.
איזשהו
הבנתי.
promising ש-100% זה ישנה את חייך, אוקיי?
הבנתי.
באופן כללי אני נמנע מלהגיד שיש משהו שישנה את חיי. אני חושב שהיחידי שיכול לשנות את חיי זה אני. היחידה שיכולה לשנות
מסכימה
את
איתך.
חייך זו את.
מסכימה
אוקיי? זאת
איתך
אומרת,
לגמרי.
שום דבר שאני אעשה לא יכול לשנות את החיים של אף אחד.
נכון.
אם הבן אדם לא רוצה להשתנות, אוקיי? אם הבן אדם רוצה להשתנות, הוא מוכן לעשות תהליך, הוא מוכן לקחת דברים ולהתנסות ולעשות פעולות, כן, אז חייו ישתנו, אבל זה לא בידיים שלי.
נכון.
אוקיי, זה לא, אני קטונתי, אני לא אלוהים, אני לא יכול לגעת לבן אדם פה במצח ולהגיד לו, הנה, חייך השתנו, זה בולשיט. ולצערי חלק מהאנשים חושבים שהם כאלה, אבל זה לא.
הבנתי, הבנתי. זה באמת עניין אותי לשמוע ככה על הקטע הזה ספציפית.
בוא נגיד מפוקחים לגבי הדבר הזה, כאילו, זה הכל, כאילו, בוא נגיד אמת, כאילו, אוקיי, זה... יש, את יודעת, אני גם עשיתי את הדברים האלה, ויש סדנאות שאני יודע שאנשים יצאו מאוד מאוד נתרמים להם, כן? אין לי ספק. עכשיו, אבל זה הרבה יותר בידיים שלהם מאשר בידיים שלי.
נכון.
זה הרבה יותר במה הבן אדם, לאן הוא לוקח את זה, ומה הוא עושה עם זה, ואיך הוא מטמיע את זה בחיים שלו, מאשר שהוא שמע אותי על הבמה מסביר לו דבר כזה או אחר. אז
ברור.
זה המקום, אז זה קצת... קצת להכניס צניעות במקום הזה, אני חושב, לא יזיק, כן? אנחנו בני אדם כמו כולם,
נכון.
כולנו חולים לפעמים, כולנו כאבים, וכולנו יש את האתגרים
ברור.
בבית, את הדברים שעובדים לנו.
ברור. אין ספק.
אף אחד מאיתנו לא סופרמן, גם אם זה נראה ככה בפייקבוק.
כן, לא, ממש לא. ממש ממש לא. והפייקבוק, כן, גם אני כבר הרבה שנים קוראת לזה פייקבוק לגמרי. אגב, אני כן מקפידה מדי פעם גם להעלות כל מיני דברים, לא רק את הדברים הכיפים והנפלאים והמושלמים, אלא גם דברים שאני מתמודדת איתם, ואני... בפה מלא, כל הזמן אומרת גם בקורסים שלי שאני מתמודדת עם כל מיני דברים, ואני כאחד האדם, ופשוט בעיניי, שוב, אני מצאתי כלי שהוא הכי עובד לי, ואני גם משתמשת בו, ואני מתאמצת, ואני עובדת. זה לא נשאר אצלי בגדר, כמו שאתה אומר, הרצאה ששמעתי, אלא אני לקחתי אחריות על הדבר הזה, ואני משתמשת בו, ובזכות זה, אני, החיים שלי...
וזה בדיוק המקום, זה בדיוק המקום של בן אדם שלוקח ומשתמש בזה.
נכון.
עכשיו, זה יכול להיות שאני מקבל השראה מאוד גדולה ממישהו ששמעתי אותו בסדנה שהייתי בו, מה שזה לא יהיה. זה מעולה, אני חושב שהשראה זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מניע, זה מוטיבציה, זה חשוב, אבל שוב, זה לא, לבד זה לא עושה כלום. אם אני לא בסוף עושה את העבודה, זה לא עושה כלום.
ברור, מסכימה איתך. אז אפרופו סדנאות, אני מבינה שאתה מבשל איזושהי סדנה חדשה, משהו, פעם ראשונה שאתה עושה?
משהו שהרבה שנים ככה מבעבע בפנים ועכשיו הוא יוצא לאור, זה בעצם ריטריט של 5 ימים במדבר ליד ערד שנקרא 50 גוונים של חופש. חופש זה משהו שאני כבר הרבה הרבה, חלק גדול מהחיים שלי חוקר אותו, וזה בכל מיני היבטים שלו. ובשנים האחרונות, שוב, בעקבות באמת התהליכים שככה שעברתי, שקצת דיברנו עליהם, אז ראיתי שחופש זה לא מה שחשבתי שהוא. זאת אומרת, אני תמיד בהתחלה חיפשתי, זה התחיל אצלי בכלל ממסע של הדבר הזה שאנחנו אוהבים לקמוע אליו, שנקרא חופש כלכלי, אוקיי? זאת אומרת, זה היה סביב כסף. ואז ראיתי שהרווחתי הרבה כסף, וראיתי שהפסדתי הרבה כסף, וראיתי שבשום מצב לא, זה לא הזיז את המחט של תחושת החופש שלי. זה לא עשה, ואז חשבתי שאולי, אולי אם אני אהיה במקום אחר, גיאוגרפית, אולי אם אני אצא לטייל בעולם תקופה ארוכה ואני אתנתק פה מכל מה שקורה כאן, אז אני ארגיש חופש, וזה גם לא עבד, כי גיליתי שאנחנו לוקחים את עצמנו לכל מקום שאנחנו לא, זה עולה איתנו למטוס, אנחנו עולים עם עצמנו למטוס, זה לא פותר את הבעיה. אז בעצם זה משהו פנימי, וזה משהו הרבה יותר מנטלי רגשי מאשר משהו חיצוני חומרי. ויש לזה המון היבטים של באמת מה זה אומר להיות החופש להיות אני, אוקיי? להיות אני על כל הביטוי שלי, מה זה אומר באמת לאהוב את עצמי בצורה מלאה גם על ההיבטים הפחות נעימים שלי. מה זה אומר להיות בחופש מול הרגשות שלי ולהיות בסדר עם זה שיש לי רגשות לפעמים פחות נעימים ופחות זוהרים ופחות happy ולהיות בסדר ולהיות מסוגל לחוות אותם. מה זה אומר להיות בחופש במערכות יחסים שלי, לא להיות בריצוי, להיות מישהו שאומר משהו שהוא מאמין בו וחושב בו ולהיות בביטוי מול מי שאני בעולם ולהביא את האור שלי לעולם. אז יש פה המון 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 היבטים שונים של חופש. ובעצם בריטריט אנחנו הולכים לחוות את זה, אני לא הולך ללמד, אין לי מצגת, אני לא הולך, לא יהיו שקפים, זה יהיה, החלק העיוני שם יהיה יחסית מאוד מצומצם. יש דברים שצריך לדבר עליהם, כן, אבל בעיקר זה יהיה מאוד חווייתי ומאוד התנסותי, וזה כמו איזשהו סוג של מעבדה, שבתוכה בן אדם יוכל להגיע ולבחון כל מיני היבטים של חופש בחיים שלו, יש גם היבטים זה גם עוד משהו שבשנים האחרונות מאוד התעמקתי בו בעצמי, זה בכלל מול המיניות שלי למשל, זאת אומרת, מה זה אומר שאני אדם מיני בעולם הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי, ושזה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים עליו כסקס בין שני אנשים, זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. אז זה לגעת בכל מיני נושאים כאלה, מול כל מיני היבטים של רגשות שאנחנו מחזיקים כמו אשמה, וביקורת עצמית, ושיפוטיות, אז איך רגע גם להיות בחופש מול הדבר הזה ולראות את זה. אז יש פה הרבה 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 מאוד היבטים מגוונים של חופש שאפשר לעסוק בהם ולגעת בהם, ולזה זה מיועד. אז 5 ימים, בעיקר חוויה של גם במקום כזה שהוא מאוד מנותק מציוויליזציה במדבר,
כן.
וקצת לשנות גם לאפשר את הקיום של המעבדה הזאת.
נשמע מרתק, איזה כיף.
כן, אני מאוד מתרגש. אני מאוד
בטוח,
מתרגש.
בטוח, בטוח, מדהים. אז אנחנו ככה לקראת סיום, כמו שאני תמיד אוהבת לפתוח באותה שאלה ולסיים עם אותה שאלה, אז אני רוצה לשאול אותך אם יש לך איזושהי עצה למאזינים של הפרק הזה, איזשהו משהו שהוא כביכול הצעה רוחנית, אבל שהיא הכי בתכלס יכולה לעזור להם לחיות חיים יותר טובים, יותר שמחים, יותר מלאי סיפוק, משהו שיכול לשדרג להם את החיים.
אני חושב שזה קצת מתקשר למה שככה אמרנו עכשיו, של בסוף זה עד כמה, אם אני חוזר להגדרה שלי בהתחלה, זה עד כמה אני קרוב לעצמי, אז העצה שלי זה יכולה להיות, אז בואו תעשו מה שצריך כדי לגלות מי אתם, מה זה לחקור את עצמכם. עכשיו בשביל זה יש אין ספור שיטות, כלים, דרכים, מורים, מטפלים, כאילו יש באמת, יש בלי סוף, אבל אני חושב שכל עוד בן אדם שם את עצמו באיזשהו תהליך כזה, אז זה יעשה לו טוב. ולהיות קרוב לעצמי זה שוב, זה לא מתוך זה שאני אשיג איזשהו הישג או תוצאה חיצונית, זה לא מתוך לכבוש או איזה פסגה או הר, אוקיי, אני כבשתי מלא פסגות ומלא ערים בחיים שלי, וואלה, לא עשה אותי יותר מדי מאושר, בטח לא לאורך זמן. זה היה נקודתי מאוד, והדרך לשם הייתה סיזיפית ולא מהנה. אז היום אני מאוד בלהפוך את זה, מבחינתי הדרך הרבה יותר, אני הרבה יותר מקדש את הדרך מאשר את התוצאה היום. וזה לא שתוצאות לא חשובות, הן חשובות, אבל אני הרבה יותר בשלום אם עשיתי את הדרך ואז הגעתי או לא הגעתי לתוצאה, זה כבר משני. אז כל דבר שאתם יכולים לעשות שבאמת יעזור לכם באמת להכיר את עצמכם בעוד רמה, לקלף עוד איזושהי שכבה מהבצל הזה שעוטף אותנו ומסתיר אותנו, להוריד עוד איזושהי רמת הגנה של הפרסונה שלנו, כאילו כל הדברים האלה, להביא עוד מימד של אמת לחיים שלנו, עוד היבט של כנות לחיים, קודם כל שלי מול עצמי, אחר כך מול הסביבה שלי. כל אחד מהדברים האלה, אני חושב שכל תהליך שלא תשימו את עצמכם בו, שיעזור לכם בזה, אני חושב שזה יהיה מבורך.
נשמע מעולה. איזה כיף. תודה רבה רבה רבה, ערן, מעריכה ממש.
תודה, תודה. שמחתי על השיחה.
ממש, איזה כיף. עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי, להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.